שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ט במסכת מכות באתר sinai.org.il. היום השיעור היא 14 דקות, אנחנו מתחילים בשורה החמישית בעמוד א'. אנחנו ממשיכים עכשיו את הסוגיה שאיתה סיימנו אתמול. הנושא הוא ממתי לכהן מותר לאכול את הביקורים. דעה אחת זה שזה דווקא אחרי שהישראל שביא את הביקורים, אמר מקרא ביקורים, ודעה שנייה זה שזה דווקא אחרי ההנחה לפני המזבח. אז ראינו אתמול כמה דעות לכאן ולכאן באמוראים ובתנאים. היום נראה דעת רב ששת שגם הוא אומר שההנחה מעכבת, והוא לא מסתמך על התנאים שראינו אתמול, אלא הוא מביא תנא חדש שזה ברייתא של רבי יוסי שהביא את דעת רבי ישמעאל. הנושא של רבי ישמעאל בברייתא זה לא ביקורים אלא מעשר שני, אבל בדרך אגב הוא גם מזכיר ביקורים. עוד מעט נראה את התוכן של הדברים של רבי ישמעאל, כרגע נתמקד רק למה שחשוב לנו. אומר רבי ישמעאל שאי אפשר ללמוד דין מסוים מביקורים למעשר שני, כי בביקורים יש דין שהוא יותר חמור, וזה שבביקורים חייבים הנחה בעזרה. עכשיו מזה שהוא אמר שחייבים הנחה והוא לא אמר שחייבים מקרא ביקורים, אז מכאן שהוא סובר שרק ההנחה מעכבת ומקרא ביקורים לא מעכב. עכשיו הגמרא שואלת, בסדר, זה לא מעכב, אבל למה בכל זאת הוא לא מזכיר את זה כמצווה? כלומר, הוא היה צריך לומר, אי אפשר ללמוד מביקורים, כי יש בזה שני דברים. גם יש מצווה לקרוא ביקורים, אמנם זה לא מעכב, וגם יש הנחה שהיא אפילו מעכבת. עונה הגמרא, נכון שגם לדעתו מקרא ביקורים זה מצווה, אבל כיוון שזה לא מצווה ששייכת בכולם, כי אם גר מביא ביקורים אז הוא לא קורא מקרא ביקורים, לכן רבי ישמעאל לא הזכיר את זה, כי הוא רוצה להזכיר רק דינים שהם תמיד שייכים. אז עד כאן מה שקשור לעניין ביקורים, ראינו שרבי ישמעאל סובר שההנחה מעכבת ומקרא ביקורים לא מעכב, בזה אנחנו נפרדים לגמרי מהנושא הזה, ועכשיו נתמקד בברייתא עצמה של רבי ישמעאל, מה היה הנושא שלו ומה הוא ניסה ללמוד מביקורים. אז הנושא שם זה פירות מעשר שני, שהדין הוא שצריך לאכול אותם בירושלים. לומדים את זה ממה שכתוב בדברים י' ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. ורבי ישמעאל מתלבט מה קורה היום אחרי שהמקדש וירושלים חרבו. האם עדיין זה נחשב לפני השם ואפשר לאכול שם פירות מעשר שני? או שזה כבר לא נחשב לפני השם ואין ברירה אלא לפדות את הפירות על כסף ולעשות משהו עם הכסף, כמו לזרוק לים או לתת לו לשבת בארון? אז זה השאלה שלו. עוד מעט אחרי הברייתא הגמרא תברר קצת יותר את השאלה. בכל אופן נראה את התשובה שלו. בגמרא רבי ישמעאל מחפש דוגמאות נוספות לדינים שגם אותם צריך לאכול בירושלים, והוא אומר בוא נשווה את זה אליהם. איזה עוד דברים יש צריך לאכול בירושלים? בחור וביקורים. ורבי ישמעאל מניח שבשניהם ברור שאחרי החורבן כבר אי אפשר לאכול אותם. עכשיו הוא מניח שאותם אי אפשר לאכול לא רק כי יש דברים שצריך לעשות איתם במזבח, ואם אין מזבח אי אפשר לעשות אותם, אלא אפילו אם את הדברים האלו כבר עשו. כלומר שלמשל ששנייה לפני החורבן מישהו הגיע עם בחור וביקורים, וכבר זרקו את הדם של הבחור למזבח, וכבר עשו מקרא ביקורים, ואפילו הניחו את הביקורים על העזרה, כלומר עשו את כל מה שצריך, ובדיוק אז היה החורבן, לא יהיה אפשר לאכול לא מהבחור ולא מהביקורים. ממילא, אומר רבי ישמעאל, נלמד משם בסוג של בניין אב, כמו ששם, אפילו שכל מה שנשאר לעשות זה רק לאכול את זה בירושלים, אי אפשר אחרי החורבן, אותו דבר במעשר שני, אי אפשר לאכול אחרי החורבן. אז זה האפשרות הראשונה. הבעיה עם הלימוד הזה זה שקל מאוד לפרוח אותו על ידי זה שנמצא שיש איזשהו דבר חמור יותר במקור של הלימוד מאשר הדבר שאליו רוצים ללמוד. ולכן רבי ישמעאל באמת דוחה את שני הלימודים האלו גם מבחור וגם מביקורים. כי בכל אחד מהם יש דבר שבו הוא חמור יותר ממעשר, וממילא אי אפשר ללמוד מהם למעשר את אותה חומרה שאחרי החורבן אי אפשר לאכול. במה הם חמורים יותר ממעשר? באותם דברים שזכרנו מקודם, כלומר בחור חמור בזה שצריך לזרוק את הדם על המזבח ולהקריב את האימורים, ביקורים חמורים בזה שצריך להניח אותם בעזרה, ולכן אי אפשר ללמוד מהם למעשר. בסוגריים נזכיר שוב שהמשפט האחרון שאמרנו זאת הסיבה שבכלל הבאנו את כל הדיון הזה, כי הוא אמר שבביקורים יש הנחה והוא לא הזכיר את המקרא ביקורים. בכל אופן כך, על ידי לימוד פשוט של במה מצינו, אי אפשר ללמוד מהם. עכשיו נקטע לרגע את הברייתא ונראה את השאלה של הגמרא על השלב הזה, שואלת הגמרא, נכון שאי אפשר ללמוד מכל אחד בנפרד, אבל הרי הגמרא הרבה פעמים עושה שאם אי אפשר ללמוד משני מקורות בנפרד, אפשר ללמוד משניהם ביחד. בדרך כלל הניסוח של זה בגמרא זה לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, ובסוף לומדים מהצד השווה שלהם. אז גם כאן לכאורה רבי ישמעאל יכל לחבר את שניהם וללמוד מהם ביחד, כי באמת בכל אחד מהם יש חומרה, ולת החומרה הזאת אין בשני, והצד השווה שלהם, כלומר המשותף ביניהם זה שצריך לאכול אותם בירושלים ושלא אוכלים אותם אחרי החורבן, אז נלמד גם למעשר שני שגם אותו צריך לאכול בירושלים וגם אותו לא נאכל אחרי החורבן. זה השאלה של הגמרא, ולעונה הגמרא שכאן אי אפשר ללמוד מהצד השווה ביניהם, כי לשניהם ביחד יש חומרה משותפת שאין במעשר שני. איזה חומרה משותפת? שבשניהם יש איזשהו קשר למזבח. בחור זה ברור, זורקים את הדם ומקריבים על המזבח, ובביקורים צריך להניח ליד המזבח, מה שאין כן במעשר שני שאין לו שום קשר למזבח, ממילא אי אפשר ללמוד משניהם למעשר שני. אז זה מחזיר אותנו שוב לברייתא. אז בלימוד פשוט של בניין אב, רבי ישמעאל לא יכול ללמוד מבכור וביכורים, לכן רבי ישמעאל שולף לימוד הרבה יותר חזק, וזה היקש. איפה יש היקש? באותו פסוק שאומר שצריך לאכול מעשר שני בירושלים, מוזכר גם בכור. כתוב בפסוק שראינו מקודם בדברים י' ד', ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצריך, ובכורות בקריך וצונך. אז מזה שהתורה מצמידה ביניהם, והצמדה הזאת היא דווקא בפסוק שמלמד שצריך לאכול בירושלים, מכאן נלמד שכמו שלא אוכלים בכור בירושלים אחרי החורבן, גם לא אוכלים מעשר שני בירושלים אחרי החורבן. אז זה הלימוד של רבי ישמעאל, אבל כמו שאמרנו מקודם, שאחרי הברייתא הגמרא תברר יותר את השאלה שלו, וממילא גם נבין את התשובה שלו בצורה טובה יותר. נזכיר של רבי ישמעאל, אורך כל הברייתא היה ברור שבבכור ובביכורים לא אוכלים אחרי החורבן, וכל ההתלבטות שלו הייתה לגבי מעשר שני. אז ממילא צריך לשאול למה זה היה כל כך ברור לו שבבכור וביכורים אי אפשר לאכול אחרי החורבן. אז לגבי ביכורים, הגמרא עצמה לא שואלת, ובאמת יש דיונים בראשונים האם בכלל באמת אסור לאכול אחרי החורבן או שמותר. אנחנו כאן מפרשים לפי הרמב"ן שבאמת גם בביכורים היה ברור לרבי ישמעאל שאסור לאכול אותם אחרי החורבן, אפילו אם כבר קראו והניחו באזהרה. מאיפה זה ברור לו? כי כיוון שבביכורים יש עניין גדול בהבאת הביכורים למקדש והקריאה והנחה, אז ברור לגמרא שאפילו שהוא כבר עשה את הפעולות האלו ואז המקדש חרב, בכל זאת כבר לא אוכלים את הביכורים, כי עיקר הביכורים זה בהקשר למקדש. אז זה ברור לגמרא. מה שהגמרא כן שואלת זה לגבי בכור, כלומר למה בבכור ברור לו שלא אוכלים, ואילו במעשר שני הוא מתלבט. והגמרא ממקדת את השאלה, הרי לכאורה בשניהם, במה זה תלוי האם אפשר לאכול או אי אפשר לאכול? בקדושה. והרי או שאין קדושה אחרי החורבן, וזה ישפיע על שניהם, גם על מעשר שני וגם על בכור, או שיש קדושה וזה גם ישפיע על שניהם, אז למה הוא מחלק ביניהם? עכשיו נסביר את שני הצדדים קצת יותר. אפשרות אחת זה שהוא סובר שגם אחרי החורבן יש קדושה, זה נקרא בגמרא קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבוא, ובכל זאת רבי ישמעאל מתלבט האם אפשר לאכול בירושלים, כי סוף סוף חומות העיר חרבו, אז אולי זה כבר לא נחשב לפני השם, אבל כאמור אם זה ככה לגבי מעשר, זה צריך להיות ככה גם לגבי בכור. זה צד אחד של הספק. צד שני של הספק זה שהוא סובר שאחרי החורבן אין קדושה, ובכל זאת הוא שואל אולי כן אפשר לאכול, כי סוף סוף זה נחשב ירושלים ולא חייבים את בית המקדש. אבל שוב, אם הוא אומר את זה לגבי מעשר, למה הוא לא אומר את זה גם לגבי בכור? אז זה השאלה של הגמרא על כל ההתלבטות של רבי ישמעאל. עונה רבינה, באמת רבי ישמעאל סובר שאין קדושה אחרי החורבן, ולמרות זאת, כמו שאמרנו, אולי בכל זאת כן אפשר לאכול פירות מעשר שני ובכור בירושלים אחרי החורבן, כאמור בתנאי שכבר זרקו את הדם לפני החורבן, אלא שבבכור ברור לו שאי אפשר, כי בבכור יש היקש, כתוב במדבר י"ח, אך בכור את דמם תזרוק על המזבח, ובשרם יהיה לך. אז יש פה היקש בין הדם לבין הבשר, כמו שזריקת הדם תלויה כמובן בקיום המזבח, אז גם אכילת הבשר תלוי בקיום המזבח. אז זאת הסיבה שבבכור ברור לו שאי אפשר לאכול, ומבכור למעשר הוא למד על ידי היקש נוסף, כמו שאמרנו מקודם. אז זה התשובה, עכשיו יש פה עוד ברור קטן, איך אפשר ללמוד מדם לבשר על ידי היקש, ואז מבשר למעשר על ידי היקש נוסף. הרי יש כלל בלימודים שקשורים לעולם הקודשים שלא לומדים היקש מהיקש. עונה הגמרא, אם הולכים לפי הדבר שלומדים אותו, כלומר המעשר, אז מעשר זה חולין, זה לא קודשים. ואם הולכים לפי הדבר המלמד, כלומר הבכור, שזה באמת קודשים, בכל זאת כאן כן אפשר ללמוד כי הקש בין הבשר של הבכור לדם של הבכור זה לא הקש בין דין אחד לדין אחר, אלא שניהם זה דינים לגבי דין אחד שזה הבכור, וממילא כשלומדים אחר כך מבכור למעשר, זה לא נחשב שהיה פה הקש מהקש, אלא פשוט הקש מבכור. ובזה הגענו לשורה הרביעית בעמוד ב', סיימנו לפרש את החלק הראשון של המשנה בדף י"ז על מי שאוכל ביכורים לפני מקרא ביכורים, ומי שאוכל קודשי קודשים מחוץ לעזרה, ומי שאוכל קודשים קלים מחוץ לחומה. עכשיו נעבור לפרש את הדין הבא שם במשנה, שזה מי שאוכל מעשר שני מחוץ לירושלים שגם הוא במלכות. ועל זה שואלת הגמרא, למה המשנה צריכה לומר את זה? הרי הדין הזה נאמר כבר במשנה הראשונה בפרק, שפירות מעשר שני שלא נפדו, מי שאוכל אותם עובר על איסור מלכות. אז למה משניות אומרות פעמיים את אותו איסור של מי שאוכל מעשר שני שלא נפדה מחוץ לירושלים? עונה רבי יוסי בר חנינא, לא הבנו נכון את המוקד של האיסור במשנה הקודמת. כלומר, באמת במשנה שלנו, כמו שכתוב במפורש, המוקד הוא אכילה מחוץ לירושלים. אבל במשנה הקודמת לא מוזכר העניין של ירושלים, רק כתוב מעשר שני שלא נפדה. אז מסביר רבי יוסי בר חנינא, המוקד שם זה לא מחוץ לירושלים, אלא אכילת מעשר שני בתומאה. כלומר, או שהאדם תמה או שהמעשר תמה. ולעניין הזה זה לא משנה אם הוא בתוך ירושלים או מחוץ לירושלים. איך זה נכנס למילים שם? כי אם אדם אוכל מעשר שני לפני שהוא נפדה והמעשר הזה תמה, אז הוא עובר על האיסור. אבל אם הוא יפדה את המעשר, זה יציל אותו מהאיסור, כי התומה לא עוברת מהפירות לכסף. ולמרות שפירות מעשר שני שנכנסו לירושלים כבר אי אפשר לפדות אותם, אם הם טמאים אז אפשר לפדות אותם אפילו בתוך ירושלים. אז בזה הסברנו את ההבדל בין המשנה שלנו למשנה הקודמת, ועכשיו נתמקד בדין שאמרנו במשנה הקודמת, ומה שעכשיו נעשה כמעט עד סוף הדף ועד סוף השיעור, זה נביא את המקור לשני הדינים שעכשיו אמרנו בתוך המשנה הקודמת. כלומר, אמרנו עכשיו בשביל להסביר את המשנה הקודמת שני דברים. א', שיש איסור לאו עם חיוב מלכות למי שאוכל מעשר שני בתומה, וב', שאם יפדו את המעשר שני זה יפתור את הבעיה, אז נביא מקור לזה שבכלל אפשר לבדות מעשר שני תמה. אז נתחיל בדבר הראשון, מניין שאסור לאכול מעשר שני בתומה? אז רבי שמעון מביא לזה שני מקורות. המקור הראשון זה ממה שאדם אומר בשנה השלישית והשישית בוידוי מעשרות, הוא אומר לא אכלתי ועוני ממנו ולא ויארתי ממנו בתמה. מה זה לבאר? הריטב"א מסביר שזה כל דרך שבה מחלים את המעשר שני על ידי שנהנים ממנו, כלומר סיכה, אכילה או שתייה למשל, אז הוא בעצם אומר שהוא לא אכל או שתה את המעשר שני בתומה. אז הנה מקור לזה שאסור לעשות את זה. אבל זה לא מספיק לרבי שמעון, כיוון שזה לא מנוסח בצורה שלה, אז אי אפשר לומר שזה גם מקור לחיוב מלכות, ולכן רבי שמעון ממשיך והוא מביא מקור נוסף. הוא מביא מקור לתומת האוכל, אבל לפני זה הגמרא עצמה מביאה גם מקור לתומת האדם. אז לתומת האדם שאוכל, המקור הוא נפש אשר תיגע בו, כלומר באחד מהדברים הטמאים, ותמד הערב ולא יאכל מן הקודשים, שהכוונה היא למעשר שני, כי אם רחץ בשרו במים. אז זה מקור לתומת האדם, ועכשיו חוזרים לרבי שמעון שמביא מקור לתומת המעשר. המקור שלו זה מפסוק שכבר דיברנו עליו הרבה בדפים האחרונים, לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך ותירושך ויצריך וכו'. אז הפשט של הפסוק זה שאסור לאכול מעשר שני בשעריך, כלומר מחוץ לירושלים, אבל הוא דורש את המילה בשעריך שזה בא לרמז שיש פה קשר לבשעריך אחר שכתוב אחרי כמה פרקים, וזה לגבי כהן שאוכל בחור שנפל בו מום. בחור שנפל בו מום, הכהן יכול לאכול אותו לגמר בתומה, בין אם האוכל תמה ובין אם הוא תמה. אז יוצא שבעצם מה שהפסוק כאן אומר לגבי מעשר שני, זה אל תאכל את המעשר שני בשעריך. כלומר, אל תעשה במעשר שני את מה שאמרתי לך שמותר לך לעשות במקום אחר שגם שם כתוב בשעריך. כלומר, בבחור בעל מום ששם מותר בתומה, כאן במעשר שני אסור בתומה. אז זה המקור לדין הראשון שאמרנו, שאסור לאכול את זה בתומה, ועכשיו צריך להביא מקור לדין השני, שכשזה תמה מותר לפדות אותו. אז לגבי מעשר שני אומרת התורה בדברים י' ד', מתי מותר לפדות את הפירות ולהביא כסף לירושלים? כשמתקיים בו התנאי הבא וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל שאתו, כי ירחק ממך המקום. אז בפשטות הכוונה היא שמי שגר רחוק מירושלים יכול לפדות וכי ירבה ממך הדרך. למה התורה ממשיכה ומסבירה, כי לא תוכל שאתו? אז רב ביבי בשם רב אסי דורש מזה, שזה אומר שלא צריך שהוא יהיה ממש רחוק מירושלים, אלא מספיק שהוא אפילו מרחק פסיעה אחת מחוץ לעיר, כבר אז מותר לו לפדות, כי זה מרחק כזה שבשביל להכניס את הפרות לירושלים הוא צריך לשאת אותם, כלומר להרים אותם, וזה מספיק בשביל להתיר לו לפדות. אז זה דרשה אחת, אבל אומרת הגמרא, אם זאת הייתה הדרשה היחידה, אז התורה הייתה צריכה לומר כי לא תוכל לתלו. למה התורה משתמשת פה בלשון של שאתו? לכן אומר רבי אלעזר שיש פה עוד דרשה. שאת זה גם מלשון אוכל. כמו שכשיוסף מחלק אוכל לאחים, כתוב וישא מסעות מאת פניו. אז לפי זה הפסוק גם בא ללמד שלא רק אם הוא רחוק מירושלים, אלא גם אם הוא פשוט לא יכול לאכול את המעשר. למה הוא לא יכול לאכול? כי המעשר תמה. אז מכאן שגם כשהמעשר תמה אפשר לפדות אותו ואפילו שהוא בתוך ירושלים. עכשיו הגמרא שואלת אם יש את הדרשה של רבי אלעזר, למה רב ביבי דורש גם את הדרשה שלו? מסבירה הגמרא שאם התורה רק רצתה לומר שהוא לא יכול לאכול את זה, זה יותר אומרת כי לא תוכל לאוכלו. אז מצד אחד לא כתוב לנוטלו, ומצד אחד גם לא כתוב לאוכלו, אלא כתוב שאתו. אז זה בא ללמד את שני הדברים, או שהוא נמצא מרחק פסיעה מחוץ לירושלים, או שהוא בתוך ירושלים, אבל המעשר תמה, בשני המקרים האלו אפשר לבדות את המעשר. עכשיו הערה ממש אחרונה לגבי מה שאמרנו עכשיו, שמספיק שהוא נמצא מחוץ לירושלים פסיעה אחת, זה מספיק בשביל לפדות, שואלים רב חנינה ורב הושעיה מה קורה אם חלק נמצא בפנים וחלק בחוץ. כלומר, אם הפירות בפנים והוא בחוץ, אז ברור שזה כבר נכנס וכבר אי אפשר לפדות. אבל מה קורה אם הוא מחזיק את הפירות על הגב, הוא נכנס והפירות עוד לא נכנסו. עונה לזה הגמרא על פי ברייתא של רבי שמעון בן יוחאי, שהוא אומר שכירחק ממך המקום, ממך זה ממילואיך, כלומר מכולך. כלומר שבשביל להיחשב בחוץ, צריך שכולך תהיה בחוץ, גם אתה וגם המסע, כלומר הפירות, אבל אם חלק ממנו בפנים, בין אם זה האדם, בין אם זה הפירות, הוא כבר לא יכול לפדות כי זה נחשב שהוא כבר נכנס לירושלים. עכשיו ממשיך רב פאפה ושואל, זה עם הפירות על הגב שלו, אבל מה קורה עם הפירות על המקל והם רחוק ממנו? האם גם אז הכל נחשב גוף אחד, ואם חלק נכנס, אז זה נחשב שהכל נכנס, או שאז אפילו שאדם עצמו נכנס, הפירות עדיין יחשבו בחוץ. על זה הגמרא נשארת בתיקו, למרות שבאמצע עמוד הבא נראית שיטת רבינה שהוא רוצה לפשוט שגם במקרה הזה זה נחשב שהפירות נכנסו לירושלים ואי אפשר לפדות אותם. התחלנו את הלימוד בהמשך של הסוגיה של מה מעכב את הכהן מלאכול את הביקורים, מקרא ביקורים או הנחת הביקורים בעזרה. לפי רב ששת ההנחה מעכבת, והוא למד את זה מרבי ישמעאל, בזה שהוא לא למד מעשר שני מביקורים, בגלל שבביקורים יש חומרה שצריך הנחה, ורבי ישמעאל לא הזכיר שיש גם חומרה שצריך מקרא ביקורים, אלא כנראה שמקרא ביקורים לא מעכב. מה רבי ישמעאל רצה ללמוד? הוא רצה ללמוד שאחרי החורבן אי אפשר לאכול פירות מעשר שני בירושלים. אז בהתחלה הוא רצה ללמוד את זה בבניין נב מביקורים ובחור, אבל זה נדחה כי יש פירחה, ולכן הוא לומד את זה בהקש מבחור. הנושא השני שראינו היום זה עליו אם שיש באכילת מעשר שני. המשנה שלנו דיברה על עליו שיש באכילת מעשר שני מחוץ לירושלים, ואת המשנה הראשונה בפרק מסברים שהיא דיברה על אכילת מעשר שני בתומה או של האדם או של המעשר שני. הגמרא הביאה לאיסור בתומה שני מקורות. מקור אחד זה ולא ביארתי ממנו בתמה, אבל זה לא מספיק, אז מביאים עוד שני מקורות. מקור לאדם תמה זה מהפסוק נפש אשר תיגע בו ותמה עד הערב ולא יאכל מן הקודשים. מקור לאיסור כשהמעשר תמה זה מלא תוכל לאכול בשעריך. זה האיסור, אבל אם פודים אותו זה בסדר, ומניין שמותר לבדות, מלא תאכל סעתו. מהסעתו לומדים שני דברים, גם אם זה טמא, אפילו שזה בתוך ירושלים מותר לבדות, ואם זה טהור, אם זה במרחק פסיעה מירושלים מותר לבדות, ואם האדם בפנים והפירות בחוץ זה נחשב בפנים ואסור לבדות, ואם הם על מקל זה תיקו כל טוב.